חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב, באולפן איתי גדסי. 2.5 מיליון ערכות בדיקות אנטיגן שנרכשו על ידי משרד הבריאות נחתו היום בישראל. מחר יגיעו לישראל עוד כ-4.5 מיליון ערכות בדיקה נוספות. הערכות ישמשו לבדיקת תלמידים במערכת החינוך ומטרה לממש את מתווה הכיתות הירוקות ולאפשר את המשך שגרת החיים להורים ולמשק. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר כי מיליוני הבדיקות יאפשרו לשמור על המשק פתוח ועל מערכת החינוך בתפקוד. שר החוץ יאיר לפיד השוהה בוושינגטון נפגש הערב עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ק סליבן. לפיד שיתף את היועץ לביטחון לאומי בדאגה הישראלית מהמרוץ האיראני ליכולת גרעינית, מכך שאיראן הופכת למדינת צו גרעינית, ואמר כי יש צורך בתוכנית חלופית להסכם הגרעין. שר הביטחון בני גנץ התייחס היום בוועידת הג'רוזלם פוסט לאיום האיראני, ואמר כי ישראל מפתחת יכולות הגנה והתקפה בסייבר. הוא הוסיף, פיתחנו כלים טכנולוגיים ותפעוליים שיבטיחו את ביטחוננו נגד איראן גרעינית. 86% מבוחרי הליכוד מעדיפים את נתניהו בראשות הליכוד על פני אדלשטיין שהכריז על מועמדותו, כך עולה מסקר חדשות 12. על פי הסקר, אילו הבחירות היו מתקיימות היום, הליכוד בהנהגת נתניהו היה מקבל 34 מנדטים. לעומת זאת, אם אדלשטיין היה עומד בראש המפלגה, מספר המושבים שלה בכנסת היה צונח ל-20 בלבד. עוד בסקר יש עתיד 18 מנדטים, ש"ס 9, כחול לבן 8, יהדות התורה, העבודה וימינה 7 מנדטים, המשותפת 6, הציונות הדתית 6 מנדטים, ישראל ביתנו ומרץ 5 מנדטים, רע"מ ותקווה חדשה 4 מנדטים. למרות הניצחון על אדלשטיין, על פי הסקר לנתניהו אין קואליציה. הליכוד יחד עם הציונות הדתית והמפלגות החרדיות מגיעים יחד ל-56 מנדטים בלבד. במקרה שאדלשטיין יעמוד בראשות הליכוד עם 20 מנדטים, 14 מנדטים של הליכוד צפויים להתפזר, הנהנית העיקרית, הציונות הדתית, שתזנק ל-11 מנדטים לעומת 6 כשנתניהו בראשות הליכוד. יש עתיד וש"ס צפויות להתחזק ב-2 מנדטים נוספים. משטרת ישראל עצרה אחר צהריים קטין ערבי בחשד לידוי אבנים לעבר כלי רכב במזרח ירושלים. במהלך פעילות כוחות מג"ב במזרח העיר התקבל דיווח על אירוע בו יודו אבנים לעבר רכבים שחלפו במקום. בחיפוש בתיקו של החשוד הותרו הבגדים אותם לבש בעת ביצוע העבירה. הלילה ומחר יחול יום פטירתו של מייסד ומחולל הדף היומי, הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה. המונים צפויים לעלות לקברו בהר המנוחות בירושלים ולהדליק נר נשמה לאלוהי נשמתו. הלילה ב-11 נשדר כאן בכל חי תוכנית מיוחדת על פעילותו התורנית ומרשתו, הדף היומי. ולסיום, נזכיר למאזיננו כי החל מהערב, ליל זין בחשבן, יתחילו בני אשכנז באמירת ותן טל ומטר ובני עדות המזרח באמירת ברך עלינו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום צפוי גשם מקומי בדרום הארץ ובמרכזה, קיים חשש קל משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, וביום חמישי מעונן חלקית עד בהיר, בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ועד כאן, חדשות כל חי.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם, חזרנו אחרי הרבה זמן שלא היינו, חגים ונזמנים. למעשה מאז תחילת שנת השמיטה עוד לא היינו, ואנחנו נפתח בכמה דברים אקטואליים, ולאחר מכן מספר הטלפון שלנו כרגיל 03-593-93. אז ככה, אנחנו בשנת השמיטה. שמיטה כמו שבת. אורחיים הקדוש אומר, כמו שבת בזמן, כך שמיטה במרחב, במקום. אורחיים הקדוש אומר שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא נתן לו יכולת קיום לשישה ימים בלבד. ואם פרוס היום השביעי, העולם היה צריך לחזור בטוב ועבור, ואז נכנסה שבת. האדם הראשון שמר שבת. ובשומרו שבת הוא משך קיום לעולם לעוד שישה ימים. וכך, לו הייתה שבת אחת שלא הייתה נשמרת כלל, העולם היה חוזר לטוב עבור. אותם 20 שמות, שמאדם ועד אברהם, הם שמותיהם של שומרי השבת בכל הדורות הללו. ובדרך אגב, על פי האורחיים הזה, אפשר ליישב את תחושיית הרמב"ן על הרמב"ם, שהרמב"ם אומר במורה נבוכים שרק אלה הרשומים כאן היו חיים בגילים מופלגים כל כך, וכל שאר בני אדם חיו חיים רגילים. ושואל הרמב"ן, מה פתאום? וכי הם היו מיוחדים, וכי הם היו צדיקים כולם, שיעשה להם כזה נס? אבל לפי האורחיים הקדוש זה מובן. הם באמת היו מיוחדים, והם באמת היו צדיקים, והם היו שומרי השבת, ולכן נעשה להם הנס הזה. מכל מקום, כמו ששבת, כולי יום ימיני מתברכים, כולי יום ימיני מתפרשים, היא המבוע של הברכה וכל השבוע, כך שמיטה, שנה שביעית, היא המבוע של הברכה לכל העולם כולו. כמו ששבת בזמן, כך שמיטה במקום. אספר סיפור שהיה לי לפני כמדומני 21 שנים. הייתה תוכנית שנקראת פופוליטיקה בטלוויזיה. הרב אלישיב לא הורה ולא התיר לאיש ללכת לטלוויזיה, מלבד לאדם אחד. כמו שכותב הרב אפרטי באחד מספריו שבהם הוא כתב על שאלות ותשובות שהגיעו לביתו של הרב אלישיב ושהוא היה נוכח באותה שעה, כותב הרב אפרטי, הרב אלישיב לא נתן לאף אחד ללכת לטלוויזיה, מלבד לאדם אחד, ואדם אחד הוא זה שכעת מדבר ברדיו. והגיעה שנת השמיטה. בתוכנית פופוליטיקה, שהייתה בנויה בצורה כזאת, שהיה פאנל של עיתונאים, שהיו שוחטים את כל מי שמגיע לפניהם. היו דנים כל שבוע בשלושה נושאים, והם מגיעים כל מיני אנשים לדבר על כל נושא, והעיתונאים היו עושים בהם כרצונם. העיתונאים הקבועים בפאנל היו טומי לפיד, אמנון דנקנר, שניהם אינם בחיים, שלי יחימוביץ' והרב ישראל אייכלר. וכולם הגיעו בסופו של דבר או לפוליטיקה או לעיתונאות בחירה. אבל כשהיה מגיע נושא דתי, הייתה שמחה גדולה במיוחד. ואז יום אחד הגיעה שמיטה. והם רצו לדון בנושא שנת השמיטה כדי לעשות צחוק, כדי ללעוג, כדי להתקיף. הרב אייכלר ביקש מהרב אפרטי שיבוא לתוכנית. הרב אפרטי שאל את הרב אלישיב, והרב אלישיב אמר לו שיגיד לי ללכת. אמר לי הרב אפרטי ללכת לתוכנית בשם הרב אלישיב, ואני הלכתי. הנושא שנידון לפנינו, לפני הנידון של שמיטה, היה מטוסים, אז היה דיון האם הצבא יקנה מטוסי F-16 או F-15. אמר טומי לפיד, אני לא מבין כלום במטוסים, אולי הרב אייכלר מבין. הקיצה נחמדה, ספורטיבית, אבל זאת הייתה בשבילי מה שנקרא הרמה להנחתה. כי כשהתחיל הנושא שלנו לאחר מכן, ומר לפיד, כדרכו בנושא דתי, התחיל לדבר, אמרתי, מר לפיד לא מבין כלום במטוסים, אבל בשמיטה הוא מבין. הוא לא הבין את הרמז, והוא המשיך לדבר. ואז אמרתי, משפט, וצריך להבין, בתוכניות האלה, היו, אני מניח שעד היום, היום אני כבר לא מורה בזה, היו שולחים תחקירנים, תחקירן או תחקירנית לכל אחד מהמרואיינים, כדי לדעת מה הוא עומד להגיד, כי המנחה חייב היה לדעת בדיוק מה כל אחד אומר, כי אחרת איך תהיה תוכנית ספונטנית. כשהיו שולחים אליי תחקירנים, הייתי אומר להם מה שהם רוצים לשמוע, ובתוכנית אומר דבר אחרים לגמרי. את האמת מה שאני רוצה לומר. ולכן היו ממעטים להזמין אותי לתוכנית אחת יותר מפעם אחת. כשמר לפיד התחיל לדבר על השמיטה, והמשיך לדבר על השמיטה, למרות ההזהרה שהזהרתי אותו, אמרתי ככה, פה אני אגיד לכם מה ההבדל בין רב לעיתונאי. רב זה אדם שאפילו בנושא שמבין בו הרבה לא נותנים לו לדבר כלום. ועיתונאי זה אדם שאפילו בנושא שהוא לא מבין בו כלום, חושב שיכול לדבר הרבה. הציבור פרץ במחיאות כפיים, והאיש נשאר בשקט עד סוף התוכנית. ואז הוא הודיע למפיק, שאם עוד פעם הוא מביא אותי לתוכנית, הוא לא יגיע יותר לתוכנית. ואז הוא הזמין אותי, אלא בזמן שהוא עצמו לא יכול היה לבוא. זה הסיפור של השמיטה לפני, כמדומני, 21 שנה. היום אנחנו במצב הרבה יותר חגיגי. היום יש לנו לא עיתונאי בתוכנית, אלא ראש ממשלה, שפעם לפעם שובר את השיאים של עצמו. חברי הכנסת עושים מחאות, אבל אני חושב שאנחנו, הם צריכים לעשות מחאות כמו שרבותינו מורים להם. אנחנו צריכים להבין שגם העיתונאים שמחפשים מתחת לאדמה דרכים לשבח אותו, צריכים לשבח אותו, גם הם מבינים במי המדובר. כי פשוט לא צריך אינטליגנציה גבוהה להבין שמדובר בילד קטן שקיבל צעצוע, הוא איננו מכיר את מקומו. וכל פעם הוא שובר שיאים במשפטים שאף אחד לא היה רוצה שהם יאמרו חוץ ממנו. כי אם הוא אמר אתמול שאנשי האופוזיציה אין להם מודעות עצמית, הרי כל הפוסל במומו פוסל. הוא לא רואה את עצמו בגוש. אין לו את העין השלישית לראות איך הוא נראה על ידי אלה שרואים אותו. אני רוצה להקריא פה מאמר קצר שהופיע בכמה מקומות על ההופעה המאוד מאוד מבישה שהופיע ראש ממשלת ישראל באום. המאמר נקרא נואם נאם נאום באום ולא אמר כלום. הקוראים מתפלים ודאי, השומעים מתפלים ודאי, מדוע הכותר המוכר להם כמי שעוסק בענייני יהדות מתייחס הפעם לנאום כזה או אחר של איזשהו ראש ממשלה באום? עליי להסביר ולומר שכיוון שאני רואה לעצמי חובה כמי שנושא מפעם לפעם נאום קטן כזה או אחר, וגדלתי בצילו של אבי זיכרונו לברכה שהיה נואם גדול באמת, להביע כאב על כבוד המקצוע שחולל. למשמע נאומו של מר בנט באום, נוכח התקוות הגדולות שטיפח והפיץ, סוגריים, ראה הפגישה עם הרב דרי, תקוות שאיש לפניו לא הפיח, זה עידנים מיכולתו של נאום לפעול לשנות. אתה מערער בפעם מי יודע כמה הרהורים נוגים על תמונות השרשרת שיוצרת הדמוקרטיה, שכל כך הרבה כתרים נקשרים לראשה. הנאום פתח בקלישאות המוכרות על מגדלור ודמוקרטיה, ובמקום לעבור ולדבר על הסכנה לישראל ולעולם מאויבותיה של ישראל, המאיימות על שלום העולם כולו, עבר לשיר שירי הלל על קואליציית הקהיליים שלו, ושכח שבנושא זה לפחות אין לו מה לחדש, כי העובדות ידועות לכל. ואת האמת יודעים כולם, כי כיום הכל יודעים הכל על הכל, ובוודאי כשמדובר על מערכת פוליטית, ואלה שאינם יודעים, הרי זה מפני שלא רצו לדעת, שזה לא עניין אותם. מדוע אתה התעניינו יותר? ובמיוחד נוכח העובדה שיכולתו הרטורית של הדובר כה מוגבלת אחרי בקשת המחילה. אמנם האנגלית שבפי סבירה וטבעית, אבל מה העניין? מדוע שלא תהיה כזו? הרי זו שפת האם שלו. איש בעולם לא מתפעל מזה. מכאן המשיך לדבר על ההצלחה במאבק נגד הקורונה, כשברקע הרבה למעלה מ-1,000 נפטרים במשמרת שלו, מספר קורא הלבבות שאינו מאפשר לדבר על הצלחה, וכן ההידרדרות במדד ההצלחה הבינלאומי אל תחתית הטבלה. בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, דיבר כותב שורות אלה בכמה מקומות על גודל הניסים שטילי טילים של טילים נורים פוגעים, אך לא ממיתים, ניסי ניסים. צלצל על היהודי עקר בשם רב נוסן גילרנטר זכר צדיק לברכה ונזף בי ואמר, אמנם נכון שיש ניסים גדולים ויש להודות לקדוש ברוך הוא בכל רגע, אבל לדבר על כך בצהלה בפרהסיה, ולחגוג, משעה שהרבה אנשים שבתיהם נחרבו, יושבים בבתי מלון, וחרדים על רכושם ועל בתיהם החריבים, אין זה נאה. אני התפעלתי מהרגישות, ואימצתי אותה. איך אפשר לדבר על הצלחה במאבק בקורונה, גם אם הייתה כזו, כש-1,500 משפחות נמקות באבלן? איך אדם יכול להידרדר לכזה חוסר רגישות? וכל זה גם אם היה בדבריו אודות הצלחה קורטוב של אמת, מה גם שהכל שקר גס וגלוי. מגלה, אם הייתה זו פליטת פה להכיל את המתים, אבל לירוק בפניהם של האבלים? והרי אין זו מילתא דאביד עלי גלויי, שאמרו חז"ל שלא אבי דין יש דמשקרי. האדישות היא האכפתיות, חוסר המעש וחוסר היכולת שלו ושל ממשלתו בנושא הקורונה אינן דבר שיתגלה שם בעתיד. הן כבר עתה גלויות וידועות לכל. ושלא לדבר על גסות הרוח לבקר את מערכת הבריאות בעיצומו של המאבק. לאיש יש כבר מסורת לבקר צבא לוחם תוך כדי הלחימה, מה שלא מקובל בשום מערכת נורמלית. סוגריים, כזכור ביותו חבר קבינט עת התנהל מבצע בעזה, היה יוצא כל הזמן אל העיתונות ומקטרג על חבריו בקבינט. אך גם אם בחר לבקר עתה ולעשות זאת בפומבי, מתוך אמונה כלשהי, שהדבר יועיל לו בבוא היום, כשהקורונה תדעך מעצמה, ובעזרת החיסונים שהביא קודמו, הוא יוכל להמשיך ולשקר ולנחס לעצמו, גם זאת, מעלה בדעתו לעשות זאת מעל במת האום. ומה שכן היה אמור לכלול הנאום, נפקד ממנו. לא הבעיה הפלסטינאית, לא התייחסות לחוצפתו של אבו מאזן כמה ימים קודם, ולא התייחסות רצינית לאיום הגרעין האיראני. ובכלל בדרך אגב, איני מבין את סוג זה של נאומים שהם בהם לא ציטוט, לא מקור כלשהו, לא חידוד, לא מוסר השכל. לדידי, אמירת העובדות כפי שהן, אינה נאום אלא סקירה והצעת כוונות שעדיף שתינתן בכתב. אם היה בנו משהו שנוגע לאומות העולם, הרי זו קריאה של אדם המנותק מהמציאות, המצטיין בעזות מצח לאומות הגדולות. בואו ותלמדו מאיתנו איך מנהלים פוליטיקה, בסוגריים, בשקרים ובסחתנות. בואו ותלמדו מאיתנו איך לוחמים במגפה, בסוגריים, בהתעלמות מוחלטת ובהאכלת המתים. גם העיתונאים הרבים שמחפשים מתחת לאדמה דרכים לפאר אותו, בשעה שהוא עושה כל מאמץ להפוך את המשימה הזאת לקשה, עד בלתי אפשרית, התקשו למצוא דרכים לעשות זאת נוכח המעמד הגרוטסקי. הגמרא במסכת עירובין מספרת של רבי מאיר היה תלמיד שהיה מתאר את השרץ בקוף נון טעמים. ואמרו רבותינו, כי הטעמים שעל פי הם טען התלמיד לטהר את השרץ, טעמי אמת היו. וזו גדלותו. הגדלות של אותו תלמיד, שמצא 150 בחינות, שמבחינתן ועל פיהן השרץ אמור להיות האור, אלא שיש בחינה אחת שמבחינתה הוא תמה, והיא הרלוונטית הלכה למעשה. אלה שניסו להלל את נאומו האומלל של האיש, ולתאר את השקץ, לא מצאו דרך לעשות זאת, אלא באופנים המעלים חיוך של רחמים. כתב אחד, בנט החזיר את הנאום באום לממדיו הטבעיים. שמעתם? קודמו של בנט הצליח להפוך את האירוע באום לאירוע גדול וחשוב, רב משמעות, משפיע מחוץ לכל פרופורציה, והרי פרופורציה היא דבר חשוב. בא סוף סוף מר בנט, והחזירו לממדיו הנכונים, דל, נמוך, מאוד נמוך, וחסר משמעות, וכי לא דבר גדול הוא, אור לגויים. וצריך לומר שאת זה לפחות עשה בצורה מפתיעה. איש לא חשב שירד כל כך נמוך. שנים חלם האיש על הרגע הזה, בטוח היה שכל העולם יעמוד נדעם מול התופעה המרנינה של ראש ממשלה חדש וצעיר וחובש כיפה, העומד ומצליח להחזיר את הנאום לממדיו הטבעיים. העולם כנראה עוד לא בשל להבין את גדלותו וחשיבותו של המעמד. האם אכן היה קידוש השם במעמד? האם אכן היה קידוש השם בנאום באום? לא, לא. מה שברור היה שהחילול חג לעיני כל ישראל ביום טוב שני. עת בחר לחזור לארץ, כאילו לא יוכלו להסתדר בלעדה ולו גם יום אחד. והרי גם לבין ארץ ישראל אסור לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות, בהיותו ביניהם. ובוודאי שלא בפרסיה. ובוודאי שלא כשגורם להרבה יהודים מקומיים להשתתף בחילול החג. ודאי קיבל היתר מהרב הרפורמי שבקואליציה שלו. הרי הרפורמים ביטלו לא רק את היום טוב שני של גלויות, אלא גם את היום השני של ראש השנה. כאילו שיום טוב ראשון הם כן שומרים. מה שלא נאמר על הציבור בישראל, אין ספק שהוא ראוי למשהו יותר מזה. עד כאן, במספר הטלפון שלנו, בכל העניינים, 03-593-93. ערב טוב.
כן, שלום רב. רציתי לשאול, מה הדעה של הרב לגבי האינטרנט? יש לי הרגשה בזמן האחרון שהאינטרנט יותר נכנס לציבור החרדי. עם הזמן, אולי גם בעקבות הקורונה, הזומים. ורציתי לדעת באמת מה הרב אומר על זה, אם הרב יכול לתת את הדעה שלו.
הרב, לא יש לו, אין דעה בדברים שגדולי תורה הביאו את דעתם. ומה שאני יכול לומר זה להפנות לגדולי התורה. אבל אני לא חושב שצריך בשביל זה להפנות לגדולי התורה. אני חושב שהדברים ברורים. האינטרנט הוא כלי הרסני שיכול להוביל למחוזות חתחתים שאיש לא חשב שאפשר להגיע עם כל כך בקלות. תמיד אפשר להגיע. תמיד אפשר היה להגיע. יצר הרע לא נולד היום. אבל הפעם זה בקלות ובלי משים להישאב לתוך זה ולרדת למקומות מאוד מאוד מסוכנים. מצד שני, הוא כלי שאפשר להשתמש בו לדברים בהחלט חיוביים, לתורה, ליראה, יש בכלל מחשבים שאפשר להשתמש בהם, כמו הוצאה חוכמה, שזה לא אינטרנט, ועוד ועוד דברים. ולכן, מי שצריך את זה לפרנסתו ולצורך לימודו, חשוב מאוד שמדובר יהיה במשהו מוגן, מסונן היטב, 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 לא רק בגלל שהוא בלי מיסים, או אחד מאלה שמתקרבים למחשב של בלי משים, עלולים להגיע למחוזות כאלה שאין אנו אמורים, לא רוצים ולא מעוניינים להגיע להם, אלא גם בגלל הקידוש השם שבדבר, ככל שיתרבו המנויים במערכות המסוננות יותר ויותר, כך יצטרכו לתת מענה לכל דבר, והסכנה תפחת. ועדיין לא דיברתי על הנושא שאנשים שולחים ממכשירים כאלה, ולא דיברתי על פלאפונים כאלה, שיש פה גם כן עניין של בזבוז זמן נורא, וניתוק מהמציאות האמיתית, והעברה לחיים במציאות וירטואלית, שאין לשאר כמה שהיא מעמידה אותנו במקום כל כך לא אינטליגנטי, לא ראוי, לא רדוד, רדוד ונמוך.
הבנתי. טוב, תודה רבה.
כל טוב, אנחנו נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
אבא, על מה מברכים קודם? על פרי משיבת המינים או על פרי שאני אוהב?
שאלה יפה, שאלה מעניינת, שאלה חשובה. תן לי לבדוק לך את זה.
הגיע הזמן שנדע לפסוק הלכות בבית. לראשונה, מסלול רב פוסק לביתו. שיעורים קצרים וממוקדים בזום. שיעניקו לך את הכלים לפסוק הלכה בבית בזמן אמת. להרשמה חייג עכשיו, כוכבית 8429.
זמן חורף החל. נראה לכם ארוך מדי, קשה מדי. מלון ציפורי בכפר מזמין אתכם לסופש איכותי ומפנק בסימן לך לך לזמן חורף. בסופש פרשת לך לך, עורך המלון נופש איכותי ומפנק בהשתתפות הרב שלמה לוינשטיין והחזן יחיאל ליכטיגר. החווה של חווה, רחצה בבריכת יד בנימין, זיץ חסידי, סעודות שבת מפוארות ועוד המון פינוקים ואטרקציות. לך לך לזמן חורף, כי הנופש הזה יכניס אתכם לזמן ברגל ימין. ציפורי בכפר, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס,
ליהנות
מכל
העולמות.
ציפורי קלאס,
כוכבית 3044.
מה יעמוד לו בשעת הניסיונות האמיתיים של החיים? הגערות? הצעקות? אולי ההחטפות החינוכיות שלנו?
מה?
יותר מדי סימני שאלה בקירות שקופים? בואו נהפוך את זה לשקוף יותר. תושבי בני ברק והסביבה, מרכז אתגרים בחינוך, מזמין אתכם להנחיית הורים תורנית. בהדרכתו האישית של הרב אברהם ברזילאי, סדרת מפגשים מעצימים שיסללו לכם דרך יציבה ורגועה בחינוך. הלימודים יחלו ביום שלישי י"ג בחשוון 19 באוקטובר. להרשמה חייגו החל מהשעה 4 ל-058-603-5702 או שלחו הודעה ל-052-769-0792.
נו מוישה, סגרתם כבר על ישיבה?
כן, הישיבה הכי חזקה.
אנחנו מתלבטים, לשלוח לישיבה בירושלים או כאן ליד הבית.
התכוונת ישיבה. אני דיברתי על מערכת ישיבה הכי חזקה שיש בשוק.
כולם מדברים על הישיבה הכי חזקה. מערכת ישיבה איכותית מעץ מתכת של רעיתי לוי. הצטרפו להגרלה הגדולה. 50 מקומות ישיבה מתנה. התקשרו 076-599-4050. השאירו פרטים ואתם בהגרלה. רעיתי לוי, הבית של בתי הכנסת.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
בחנוני נבזות, שוט אשר בנחל.
8 שנים ציפינו לילדים, אי אפשר להסביר את הניסיון הקשה הזה. חיפשנו קרח אשר בנחל ובחסידי השם נושענו בשתי בנים מתוקים. אני מודה לצדיק ולקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה איתנו בזכות הכרח שהדפסנו.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24.90 שקלים ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל לבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
שלום הרב.
שלום.
ערב טוב. רציתי לשאול לגבי השעה המפורסמת שעניין של בחירה, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאנחנו נעשה.
אנחנו לא יכולים לטפל בשאלות מסוג זה בשידור. הדברים מורכבים מדי, עמוקים מדי. אני מעוניין צריכה להזין לשיחה מספר 30 שעסקת בנושא הזה של אליהו בחירה.
איפה זה נמצא? אצל...
שיחה מספר 30 אולי זה נמצא גם בכל הראשונים, לא, זה אצלנו.
כן, אוקיי. אז טוב, עוד שאלה אחת אם אפשר.
כן, בבקשה.
לגבי שהשאיפה שלנו, שהציבור, ציבור החרדי שישב וילמד, ואיך זה מסתדר עם מצד לקיים את העולם, להתעסק בכל מיני עבודות ודברים שצריכים, שעולם תכף שלא יכול להתקיים כאילו בלעדיהם. אז איך זה הולך ביחד? זאת אומרת, אצלנו החינוך הוא לכיוון שבת ללמוד.
אני לא מבין את השאלה. אתה, ברגע, אנחנו נמצאים בזמן שבו אנשים סיימו כל מיני מקצועות ומחפשים עבודה ואין להם. אתה מרגיש שיש מחסור בסנדלרים, בחייתים, בסוללי כבישים, ברופאים, יש מחסור? מה השאלה?
אני מתכוון, אם נאמר שנגיד כולם...
אם נאמר שכולם, קודם כל כשכולם יחזרו בתשובה, וכולם יהיו בני תורה, וכולם ירצו לשבת ללמוד, אז כל מציאות העולם תהיה אחרת. ולמעשה זו מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, מגמרא במסכת ברכות דף למדי עמוד ב'. כתוב, אומרת הגמרא ככה, ואסתרת דגניך, הנהג בהם ינהג דרך ארץ. לחרוש בשעת חרשה, לזרוע בשעת זריעה, לקצור בשעת הקציר, ולקבוע עיתים לתורה. וחיים מוולוז'ין אומר, שהכוונה היא הנהג בהם, שגם בזמן שאתה עוסק בדרך ארץ, אז זה צריך להיות שקוע בלימוד תורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם אדם יחרוש בשעת חריש ויקצור בשעת הקציר, תורה מתי עליה, אלא אדם צריך לעסוק בתורה. בזמן שאדם עוסק בתורה, מלאכתו נעשית בידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים וראו צונחם.
מי זה אחרים?
מה? אומות העולם. עמדו זרים. לא כתוב אחרים, כתוב זרים. עמדו זרים וראו צונחם. אמר אביי, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. כרבי ישמעאל, ועלתה בידם. אומר על זה חיים וולוז'ין, שדרכו של רבי שמעון בר יוחאי לא נדחתה מההלכה, אבל היא לא דרך לרבים, אלא דרך לאלה שמסוגלים לכך. ועל זה פוסק המשנה ברורה בביאור ההלכה, בסימן, כמדומני, קופנבב, ששני אנשים, שני סוגי אנשים יכולים וצריכים לשבת וללמוד כל הזמן. כאלה שמסוגלים לכך באמת להתנתק מכל העולם ולסמוך על הנס בביטחון עצום כמו שמעון בר יוחאי, ואלה באמת יחידים, וכאלה שיש להם הסכם יששכר וזבולון, שזה למעשה כל אברכי הכוללים של היום, שלמעשה מתפרנסים על ידי אנשים שמעריכים תורה ומממנים את הכוללים, ולא כמו שחושבים שכאילו המדינה מממנת את הכוללים. המדינה בסך הכל מחזירה לנו מעט מהמיסים שאנחנו משלמים, כי אנחנו משלמים את המיסים, ואנחנו רוצים שהחלק שלנו במיסים לא יפנו לא לבתי הסוהר, לא לתרבות, לא לספורט, לא לכל המערכות שאנחנו לא רוצים בהם ולא משתמשים בהם, אלא ללומדי תורה. בדורות שלנו יש עוד דבר. היה לי פעם מפגש עם מי שהיה שר האוצר, הפרופסור יובל שטייניץ, והוא שאל אותי את השאלה הזאת. מתי בעם ישראל היה מצב כזה שכולם, כולם, הכניסו לבית המדרש ללמוד? אמרתי לו, היה פעם. זה היה בתקופת חזקיהו, שהוא נעץ חרב בבית המדרש, הוא אמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. ולמה הוא עשה את זה? כי הוא היה אחרי אחז, ואחז ביטל תלמודי תורה, וצריך היה להציל את עם ישראל. אנחנו נמצאים אחרי 5 אסונות ובעיצומו של האסון השישי. האסון הראשון היה גרמניה, עם ההשכלה, שתוך 50 שנה, כשהחתם סופר עזב את פרנקפורט, היו שם אלפי בעלי בתים שידעו את כל השס. כשמשים שם רפואל עיר שהגיע לפרנקפורט, 50 שנה לאחר מכן, הוא לא מצא יותר מ-11 בעלי בתים שהבינו שצריך לפרוש מהקהילה שנועלה על ידי הרפורמים. ותוך זמן קצר, כמו אש בשדה קוצים, 85% מיהודי מערב אירופה היו נישואים בנישואי תערובת. האסון השני היה רוסיה, עם הקומוניזם. האסון השלישי היה, אמריקה. עד 1939, 2 מיליון יהודים היגרו מאירופה לאמריקה. 80% מהם עזבו את הכל. האסון הרביעי היה החומן הגדול, פיזית ורוחנית. כל מרכזי התורה חרבו. האסון החמישי, זה המפגש של בני עדות המזרח עם המודרנה. מה שקרה ליהודי מערב אירופה במאה ה-18 וה-19 אחרי המהפכה הצרפתית, קרה ליהודי ארצות המזרח כשהם נפגשו עם המודרנה בסיועם הפעיל של מוסדות מדינת ישראל. והיום אנחנו נמצאים בעיצומו של האסון הכי גדול, המאבק לבית. כי אם פעם היה בית והיה רחוב, היום הכל רחוב. אם פעם היו מביאים לביקורי בית רופאים, אינסטילטורים, חשמלאים, היום היצר הרע עצמו מגיע לביקורי בית. מאיימים על הבית מבפנים, על ידי החדירה של כל מיני מחלות שלא שיערו אבותינו ואבות אבותינו, על ידי כלים טכנולוגיים כאלה ואחרים. באו גדולי תורה, נעצו חרב בבית המדרש, ואמרו, כולם צריכים להיכנס לבית המדרש. כמו שכולם אומרים שזוהי תיבת נוח של הדור, של דור המבול שלנו.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
שלום, בעניין הספר הכוזרי החדש, בעריכתו של הרב, רציתי לשאול, אם הרב יוכל להסביר מה זה הספר הזה בדיוק, כאילו מה התוכן שלו פחות או יותר, ובאותו עניין, אם הרב יוכל לספר גם טיפה על המחבר דוקטור ברויר, גם עליו מי הוא היה. אני מניח שהוא לא סתם היה עוד איזה דוקטור, אם הרב פינה מזמנו לאורך את הספר שלו, כנראה שהוא היה משהו מיוחד. אז אני אשמח אם הרב יכול לתת איזה רקע, גם על הספר וגם על המחבר.
הדוקטור יצחק ברויר היה בנו של הרב שלום זמן ברויר, שהיה חתנו של הרב שמשון רפואל יוש. שמשון רפואל יוש היה יהודי שכל גדולי אירופה עמדו והעריצו אותו. למרות ששיטתו שהופעלה בגרמניה והצילה אלפי משפחות, לא הייתה מתאימה לפי דעתם של גדולי ישראל שבמזרח אירופה, לא לעולם החסידות ולא לעולם הישיבות הליטאיות. צריך להבין שכשרב שמשון פרייר שהגיע לפרנקפורט, כפי שאמרתי קודם, היו בקהילה שלו 11 בעלי בתים. אחרי זמן קצר, היו בקהל הדת ישורון, זאת הקהילה שלו, למעלה מ-1,000 בעלי בתים רשומים. וכך זה התפשט גם בגרמניה, והוא עצר את הסחר במידה רבה, למרות שמה שאי אפשר היה להציל, הוא כבר לא יכול היה להציל. הוא היה גדול בתורה וגדול בהגות. והחתנו, שלמה זלמן ברויר, היה תלמיד של הכסף סויפר. כלומר, היה בו ניחוח עמוק מאוד של גדולי הונגריה מצד אחד, וחתנו שם שמשון פרדירש מצד שני. ודוקטור יצחק ברויר היה אחד מבניו, הבן המפורסם ביותר של רב שלמה זלמן ברויר. דוקטור יצחק ברויר נחשב להוגה הדעות של אגודת ישראל. כשהוא הגיע לארץ, הוא הצטרף ליישוב הישן, כלומר מה שנקרא היום מאה שערים לדורי קרטה. הוא היה מתנגד לציונות בצורה חריפה ביותר, אבל הוא עזב את היישוב הישן והתחבר לאגודת ישראל, כי הוא אמר שהיישוב הישן הם מתנגדים לציונות, אבל אני לא רוצה להסתפק בזה, אני רוצה להגיד גם מה כן. וכך הוא יצר תנועה שלא תפסה תאוצה ולא התרוממה, שנקרא תורה עם דרך ארץ ישראל, על משקל תורה עם דרך ארץ של סבו, רב שמשון פרדירש. הוא היה תמיד חכם, הוגה דעות, ירא אלוקים, מדקדק בקלה כבחמורה, והוא ישב בכנסיות הגדולות של אגודת ישראל עם כל גדולי ישראל, וכתב את הפרוגרמה, וכולם כיבדו אותו. הוא היה יחד עם מורינו רבי יעקב רוזנהיים, עם דוקטור נתן בירנבוים ואחרים. והוא חיבר כמה ספרים, נחליאל, מוריה, דרכי. יש ספר המאמרים שהוא כתב בתקופת השואה, הוא נפטר בגיל צעיר בשנת תשנ"ו, והוא עצמו היה משפטן, היה עורך דין גם כן. והוא חיבר את הספר את הכוזרי החדש הזה, שזה ויכוח בסגנון ספר הכוזרי, אין לזה קשר לכוזרי של רבי יהודה הלוי חוץ מהצורה. כמו שרבי יהודה הלוי מדבר על ויכוחים בנושאים יסודיים באמונה בסגנון שהתעורר בתקופתו, ולא נס לכו כמובן עד היום הזה, כך הוא עורך ויכוחים עם השאלות שהתעוררו בתקופתו שלו. בין השאר עם רפורמים וקונזרבטיביים ומשכילים מודרניים ומתבוללים ופילוסופים. והספר הוא בהחלט מאיר עיניים בתחומים האלה. יש שם רק פרק אחד, ויכוח עם אדם שהוא מכנה אותו ויילר, שזה החלק הפילוסופי של הספר, שהוא מאוד מאוד עמוק וקשה. ואני במבוא שכתבתי לספר, המלצתי לאנשים שלא ייבהלו מזה, אלא מי שבאמת לא מצאו אצל המושגים הללו, יכול לדלג על זה. ולא בגלל זה להפסיד את כל הספר כולו.
אמנקי, תודה רבה, רבי של כוח. תודה רבה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלנו זה 03-593-93, 03-509-393, זאת שמלא עוד הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
על מים טעימים לא מתפשרים, אז משתדרגים. הצטרפו עכשיו למי עדן ותהנו מכדי מים מינרליים טבעיים וטעימים לשלושה חודשים מתנה. מי עדן, כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
לוזון, בית הספר להסמכת מאתרים לנזקי מים, מזמין אתכם ללמוד קורסים מרתקים ולרכוש מקצוע מכובד. בוגרי בית הספר הינם חברים באיגוד מאתרי נזילות וטרמוגרפיה בישראל. לפרטים והרשמה, כוכבית 2195, כוכבית 2195.
כל יום שלישי, כולם עושים שוק בשוק מאדרין. בצל יבש או דלורית בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. מלפפון, סלק, קרום לבן או תפוח אדמה אדום ארוז בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. אבוקדו או מנגו בשבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מאדרין, השוק של כולם.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה, המשתתפים בפעילות, יוצא לדרך!
קונים ב-24 שקלים ו-90 ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ושוב אנחנו פה, ערב טוב. ערב טוב. שלום, כן.
הרב, רציתי לשאול שאלה, קצת שאלה של אמונה.
אני שומע.
היום בימינו אנחנו כביכול נשלטים על די ערב רב. רציתי לדעת איזה זכות יש להם שבעקבתה במשיכה יש להם זכות כביכול לשלוט במעשה בכל המשימד בכל עם ישראל.
אני החמצתי מילה. למי? איזה זכות יש למי? אני החמצתי מילה בשאלה שלך. אנחנו נשלטים על ידי מי?
על ידי ערב רב, אנשים שפוגעות.
הבנתי. בוא וננמיך את רמת הביטויים שלנו. אני אסביר מה אתה מתכוון. כתוב בפרשת בהעלותך שנקראת, לא בפרשת בהעלותך, סליחה, בתיקוני הזוהר, הפרשת בהעלותך, שבתקופת עקבות יקרת עוד המשיכה, יהיו בין המנהיגים צאצאי הערב רב. מכאן ועד להצביע על פלוני או על מוני שהוא מצאצאי הערב רב, הדרך רחוקה, אין איתנו יודע עד מה, אנחנו לא יודעים מי זה ערב רב ומה זה ערב רב, אנחנו רק יודעים דבר אחד, שההנהגה, לא משנה איזה קואליציה ולא משנה איזה ראש ממשלה, אנחנו נמצאים במדינה שהמנהלים שלה אינם שומרי תורה ומצוות, וחוקי המדינה אינם חוקי התורה, ויש בזה כאב לב גדול. מה הזכות שלהם? אז כתוב בספר הזו, כתוב במדרש בראשית. אף על פי שהם לישראל מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא גואלם בזכות ברית מילה. כתוב בספר זכריה פרק ט', גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. אומר הרמב"ן בפירושו לשיר השירים פרק ח', רמז בכמה לקבות משיח, שיהיה הדור כולו חייב, ותשתקח תורה מישראל, ולא תשאר מידם, אלא זכות מצוות ברית מילה. אז יש לך תשובה מאוד ברורה בספר זכריה, ברמב"ן, ובאגדת בראשית.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול שאלה על בריאת העולם.
כן.
על מה שביום השלישי, אם אני לא טועה, שהשם אמר לאדמה שתוציא עץ פרי עושה פרי, והיא לא עשתה את זה, והכתוב ש וירא אלוקים כי טוב. אז מה הכוונה? אם זה לא כמו שהוא רצה, קודם כל איך הוא נתן לזה להתקיים, והמשיך כביכול הלאה, ודבר שני, איך זה נקרא טוב? מה הפירוש כי טוב?
אנחנו נתחיל ככה. קודם כל, מה הפירוש שאדמה לא עושה את רצון השם? מה זה אדמה לא עושה את רצון השם? וכי יש לאדמה בחירה? אז ככה. אז יש פה שתי גישות. גישה אחת נמצאת ברמחל, בספר דעת תבונות חלק שני, שהוא מביא של, כשכתוב האדמה לא עשה את רצון השם, כמובן שהכוונה לשר של האדמה, למלאך שמכה באדמה ואומר אל הגדל, למלאך שמפעיל אותה, לרוח הפנימית שמחיה אותה. אז רמח"ל בדעת תבונות אומר שגם למלאכים יש סוג מסוים של בחירה. מה זה נקרא, מאיפה יודעים את זה שיש להם סוג מסוים של בחירה? הוא מביא כמה דוגמאות. כמו למשל, הגמרא מספרת ש הקדוש ברוך הוא אמר למלאך לקחת גחלים ולהשתיך אותן בית המקדש, והמלאך ביקש מהממונה על הגחלים לקרר אותם בידו. אז הוא לא עשה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא אמר לו, ולכן הוא קיבל 60 פולסי דנורה והחליפו אותו. או למשל המלאכים שאמרו משחיתים אנחנו, שנהנשו בגלל שהם אמרו משחיתים אנחנו, כלומר יש להם בחירה. אבל סוג הבחירה שלהם הוא סוג אחר מאשר בחירה של בני אדם. והוא מתבטא בשני דברים, ההבדל. ההבדל מתבטא בשני דברים. א', אין להם בחירה לא לעשות את רצון השם, אלא לא להשיג, לא להבין לגמרי מה הקדוש הוא רצה מהם. עד כמה שמשפט הזה מובן אני לא יודע, אבל זה מה שאומר המחל. ב', המיוחד בבחירה של האדם הוא שהאדם נמצא בנקודת האיזון בין טוב לרע. וכל מעשה שהוא עושה לטוב או למוטב, מכריע לכאן או לכאן את כפות המאזניים של כל העולם כולו. ומשנה את כל המאזן. המלאכים לא קשורים לכל המערכת כולה, ולכן כשהם לא עושים את רצון השם, או כן עושים את רצון השם, זה לא משפיע על כל המציאות כולה. עכשיו, אז זה גישה אחת, גישה של המחל. הגישה השנייה זה מה שהרב דסלר מביא, שלמלאכים באמת אין בכלל בחירה, וכשהם עושים או לא עושים את רצון השם, זה הכל בגלל בחירה רעה של האדם. זה שהאדם בחר, ממילא גם הטבע מגיב ככה, וגם עולם המלאכים מגיב בהתאם. זה הכל נגרר אחריו. לגבי השאלה, איך כתוב היה
אלוקים כתוב? אבל זה היה פה לפני בריאת האדם, הסיפור הזה.
נכון, אבל בכל אופן כתוב, שבפועל זה לא יצא לפועל רק אחרי שאדם נברא, כמו שכתוב שכל הצמחים לא יצאו על העולם עד שלא בא אדם והתפלל. אז באמת זה עוד, גם אם זה היה לפני, זה היה בשביל האדם, ובפועל שזה היה רק אחרי שהגיע האדם. ולמה אלוקים אמר והיה אלוקים כי טוב? קודם כל שני דברים. קודם כל, גם אם הדבר הוא לא 100%, הוא גם טוב. ב', זה שיש בחירה בעולם, זה ודאי טוב. כתוב, היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה היא טוב מאוד, אומרים חזר, זה יום המוות. כלומר, גם היצר הרע הוא טוב, וגם השטן הוא טוב, בסך הכל. זאת אומרת, הוא בעצמו רע, אבל בסך הכל זה טוב. למה? כי אם לא הייתה אפשרות של בחירה, ולא היה רע, ולא היה יצר רע, ולא היה שטן, אז לא היה מקום לעבודה, ולא הייתה משמעות לשום דבר.
תודה.
כל טוב, לילה טוב. ערב טוב. אז אנחנו באמת לקראת סוף התוכנית הזאת, ואנחנו בתחילת העם היהודי. אברהם אבינו מתחיל ללכת. ויש פה דבר מאוד מאוד מעניין. אברהם אבינו הוא עמוד החסד. עמוד החסד, מה זה נקרא עמוד החסד? בדרך כלל אנחנו מבינים שעמוד החסד זה אדם שיש לו נטייה לחסד. עמוד הדין זה אדם שיש לו נטייה לדין. והנה אנחנו רואים אברהם שהוא עמוד החסד. ובאמת, מה יותר בסיסי בחסד? לעשות חסד עם מי שעשה לך חסד. כלומר, להכיר טובה. אדם שעושה חסד עם כל העולם, אבל מתעלם מבעלי טובתו, אז משהו פגום ביסוד. תמיד צריך לבדוק אם החסד שהוא עושה זה בגלל חסד, או בגלל כל מיני אינטרסים. כמו כל אותם אנשים שעושים חסד עם כל העולם, ומתעלמים מבני ביתם, מעצמם ומבשרם, מעניי עירם, זה סימן שזה אינטרסים. כי יש דרגות בחסד. וקודם כל, אדם צריך לעשות חסד עם מי שעשה איתו חסד. ומי שבאמת לא מרגיש בכלל שהוא צריך לעשות חסד עם מי שעשה איתו חסד, אז יש נפשלות חמורות מאוד. ובאמת אברהם אבינו רצה להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ופיכך הוא הלך וחפש מי, למי צריך להכיר טובה, למי צריך להודות. בא ספר החינוך ואומר, מי שעושה מצוות כיבוד אב ואם, זה הכרת הטוב. זה השיעור של מצוות כיבוד אב ואם. כמה חסד, כמה הכרת הטוב צריך להכיר לאלה שעשו איתך כל כך הרבה חסד. והנה אברהם אבינו, שגילה את בוראו בגלל שהוא חיפש למי להכיר טובה, משאיר את אביו והולך לבד. וכי אביו לא היה אדם צעיר. היותר חי בן 29 כשנולד אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בן 75 שהוא עזב את ארצו ואת מולדתו ואת בית אביו. וממילא תרח, בלפי חשבון פשוט, היה בן 104. קשיש בן 104, ישיש בן 104, אבל כבר לא מדובר בתקופת מתושלח, שבגיל 100 אנשים רק התחילו להידון בבית דין של מעלה. מדובר כבר בתקופה שהגילים היו בסדר גודל קרוב לגילים שלנו. כלומר, בן 104 זה אדם ישיש. והאדם הזה כבר לא היה לו את הבן השני שלו, הרן מת. אברהם הולך, הוא נשאר נחור. זהו. איך עושים דבר כזה? מה גם שתרח התחיל ללכת איתו? אומר האור החיים הקדוש, אברהם אבינו היה חייב ללכת לבד. וכמה שכל מצוות כיבוד אברהם, אומר החינוך, זה כדי להגיע בסופו של דבר, להקנת אדום לקדוש ברוך הוא, והכל מתחיל משם, אז אם הקדוש הוא מצווה, כמו איש אמו ואביו תיראו ואת מצוותיי תשמור, אז ממילא זה, יש לזה משקל כבד יותר מאשר אפילו כיבוד אברהם. ערב טוב.
שלום כבוד הרב, אני רציתי לשאול, לגבי מה שכתוב בגמרא, ששערי תפילה ננעלו ושערי דמעות לא ננעלו. וכי כל תפילה שיהודי מתפלל זה רק על ידי דמעות?
מי אמר ששערי תפילה ננעלו?
כתוב שמחורבן בית המקדש, שערי תפילה ננעלו.
אני לא זוכר דבר כזה, אני רק זוכר שגם אם שערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. אבל שערי תפילה ננעלו, כתוב את זה, אני לא זוכר. אני לא זוכר ששערי תפילה ננעלו. נראה לי שזה ציטוט לא מדויק. מה שכן מדויק, ומביא המקור לזה ששערי דמעות לא ננעלו, זה שכתוב אצל חזקיהו, שמעתי תפילתך, ראיתי דמעותיך, זה כתוב בדברי הימים, משום שאצל חזקיהו באמת שערי תפילה ננעלו, כי הרי אמר לו ישעיהו בנבואה, מת אתה ולא תחיה. ואין לך סיכוי, ועל זה אמר לו חזקיהו, כך מקובלן עם בית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צבא של אדם, אמיתי יש מן הרחמים, ובאמת זה פעל גם אצל בנו מנשה, שכתוב בדברי הימים שהוא חזר בתשובה, וכתוב בחזור שכשמנשה נלקח לבבל, ושם שמו אותו כבר בתוך האש, והוא פנה לכל העבודה הזו מה שלא נענה, ואמר, יקרא לאלוקי אבותי בכל ליבו, באו מלאכים וסגרו את כל אשר המשמיים. הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד, וזה שערי דמעות. בסדר?
הבנתי, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, רציתי לשאול, פעם שמעתי תשובה מהרב, השאלה, האם שלמה המלך ידע להמציא חשמל? הרי הוא ידע חכם מכל אדם, ומן הסתם את כל מה שאנחנו יודעים היום, או שנדע בעוד 200 שנה, הוא כבר ידע.
מי אמר שזה חוכמה? מי אמר שזה חוכמה להמציא חשמל? חוכמת הטבע, אומר מהר"ל, אינה חוכמה. חוכמת התורה היא חוכמה. חוכמת הטבע זו חוכמה סוקרת מציאות. וחוכמת התורה זו חוכמה יוצרת מציאות. זה לבוא ולהגיד ששלמה המלך אם רצה יכול היה, אני מסכים. האם בפועל הוא היה עושה את זה? לא בטוח. לא בטוח, לא מתפעלים מחוכמה יישומית. נא לעיין בחזון איש אמונה וביטחון, כשהוא מדבר על, נדמה לי מאמר ד', כשהוא מדבר על דורות ראשונים, מתווכחים עם דורות אחרונים, מי יותר גדול ממי, ובוודאי שבדורות הראשונים לא הייתה את הטכנולוגיה של היום, אולי הייתה להם טכנולוגיה מסוג אחר, הטכנולוגיה של היום לא הייתה, וזה לא קשור לחוכמה בכלל. חוכמה זה הכוח לדעת את המהות, הוא ידע את מהותו של עולם, הוא דיבר 3,000 משל, משל זה הרובד הפנימי של מה שאנחנו רואים מול עינינו, כל מציאות היא משל למציאות פנימית יותר, הוא ראה 3,000 רבדים למעלה, רובד בפנים לרובד. כל הגילויים המדעיים הם דברים טכניים, שכולם בסך הכל ננס על כתבי ענק, מחברים קצוות של חוטים של דורות קודמים, ומגיעים לכל מיני טכנולוגיות. אבל החוכמה הגדולה היא לדעת את הפנימיות של כל אותם דברים.
אוקיי, תודה, אבל אני רק שואל, למעשה כל הנוסחאות של איינשטיין, כל הנוסחאות שהמציאו במהלך השנים, יש בזה רוב, זאת אומרת, אם שלמה המלך היה רוצה להגיע לזה, היה מצליח להגיע לזה בקלות?
אני לא יודע, ואני לא חושב שזה בכלל עניין אותו. הוא היה בז לזה. הוא היה בז לזה.
הוא היה בז
לזה.
אוקיי, תודה. אבל זה שהמדע הוא מדע תהליכי, שזה דברים שנבנים על מה שעל העסקות הקודמות, לא, הבנתי את התשובה של הרב. בסדר, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. הגענו לסיומה של תוכנית הזאת, נתראה בזמן שם שבוע הבא, ותודה לכל הצוות של רדיו כוח חי.
ואנחנו מאחלים לכולם המשך שבוע טוב ולילה טוב וכל טוב.
כשמתחשק לכם משהו ש... בא בטוב! מבצע קונים וזוכים על מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה יוצא לדרך. עלו לשידור מחר בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, ספרו לנו איך מגוון מוצרי המאפה של אוסם נסטלה באים לכם בטוב ותוכלו לזכות בפרסים סופר שווים. זמן אוויר בהגשת מנחם טוקר בימי שני, שלישי ורביעי בין 2 ל-4 כאן בכל חי. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3 באוקטובר עד 30 באוקטובר כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
קר, קר, קר. מתחמם, מתחמם, מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
לזוג צעיר שרק כרגע התחתן, לאלה שפותחים חשבון לבד או בן, תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר. לאלה שמתכננים תקציב מראש, לאלה שרוצים פטור מעמלות בעוש, תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר. בנק שחושב מחר, לאומי, בנק שחושב מחר.
פותחים חשבון חדש בלאומי ומקבלים הטבה לבחירתכם. הלוואה של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים בלי ריבית או פטור מלא לשלוש שנים מעמלות עו"ש. התקשרו, כוכבית 5522. כפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מה יעמוד לו בשעת הניסיונות האמיתיים של החיים? הגערות? הצעקות? אולי ההחטפות החינוכיות שלנו? מה?
יותר מדי סימני שאלה בקירות שקופים? בואו נהפוך את זה לשקוף יותר. תושבי בני ברק והסביבה, מרכז אתגרים בחינוך, מזמין אתכם להנחיית הורים תורנית. בהדרכתו האישית של הרב אברהם ברזילאי, סדרת מפגשים מעצימים שיסללו לכם דרך יציבה ורגועה בחינוך. הלימודים יחלו ביום שלישי י' ג' בחשוון 19 באוקטובר. להרשמה חייגו החל מהשעה 4 ל-058-603-5702 או שלחו הודעה ל-052-769-0792.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מאדרין. בצל יבש או דלוריד בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. מלפפון, סלק, כרוב לבן או תפוח אדמה אדום ארוז בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. אבוקדו או מנגו בשבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מאדרין, השוק של כולם.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך. קונים ב-24 שקלים ו-90 ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע בא באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3 עד 30 באוקטובר. כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן איתי גדסי. 2.5 מיליון ערכות בדיקות אנטיגן שנרכשו על ידי משרד הבריאות נחתו